הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מקדימים רפואה, בהגשת פרופסור רפי קרסו.
כאן רפי קרסו. איתי באולפן העורכת מיכל קדוש, ואחרית על השידור דנה ביטון. ובמסגרת הפודקאסטים שלנו, מקדימים רפואה, אנחנו שמחים לארח היום שתי נשים מדהימות. את פרופסור עירית בחר, מנהלת מערך העיניים בבתי החולים בלינסון, השרון ושניידר, ואת דוקטור אורלי גלאור, מנהלת שירות ההדמיה של מערך העיניים במרכז הרפואי או בבתי החולים בלינסון, השרון ושניידר. שלום לכם.
שלום רב.
שלום.
אנחנו עושים היום פודקאסט מאוד מעניין, שהוא למעשה נעזר ונתמך על ידי עמותת לראות, שהיא עמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל, וביחד עם חברת ראש פרמצאוטיקה, שאומנם לא מעורבת בתכנים, אבל היא באמת נותנת לנו ספונסר שיפ. ולמעשה מטרת העמותה הזאת היא לקדם את המניעה של עיוורון והעלאת המודעות, מודעות הציבור לכל מיני מחלות עיניים וכמובן לעיוורון. עכשיו, במסגרת חודש המודעות לבריאות העין, נבחרה השנה הבינה המלאכותית לככב. ואני רוצה לשאול אתכם, אולי לשאול את פרופסור בחר, מהי בינה מלאכותית? למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים בינה מלאכותית?
כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית, אנחנו מתייחסים בעצם לאפשרות של המחשב ללמוד ולאבד נתונים במסות גדולות, בנפחים מאוד מאוד גדולים, לזהות תמונות ולהבחן מתוך תמונות, ובעצם לקחת איזשהו מידע שהוא מידע דיגיטלי שנאסף, ולאבד לנו ולענות לנו על שאלות שאנחנו רוצים לשאול על זה.
כלומר, אנחנו לוקחים מה שנקרא בשפה יותר מקצועית, ביג דאטה, המון 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 נתונים, מהמון אנשים, ואותם מנסים לראות גם מה המכנה המשותף, ומה אנחנו יכולים להסיק מזה.
בהחלט.
עכשיו, למה צריך את זה? עכשיו, ולמה צריך את זה ברפואת עיניים?
אז התשובה לזה די ברורה למי שעוסק היום בעולם הרפואה, משום שמה שאנחנו רואים זה שכמות האוכלוסייה הולכת וגדלה. ויש מחסור בצוות מטפל ביחס לכמות המטופלים ולכמות הבדיקות שנאספות על כל מטופל ומטופל. בעצם בכל זמן היכולת שלנו לאבד את המידע הזה היא הולכת ופוחתת. כלומר, היחס בין כמות המידע לכמות המטפלים או הרופאים שיש לנו לאבד את המידע הזה הולך וקטן. וכאן נכנסת לתמונה הבינה המלאכותית, בגלל שהבינה המלאכותית מסוגלת לקחת כמות אדירה של מידע, ולנתח אותו, ולתת לנו תשובות לשאלות שנשאל, ויש אולי אין סוף שאלות שאפשר להעלות.
אז בואי תני לנו דוגמה, למשל.
דוגמה לשאלות שאנחנו שואלים את
דוגמה לשאלות ודוגמה לדברים שבינה מלאכותית יכולה לעזור לנו.
אז הבינה מלאכותית יכולה לעזור לנו בכיוונים שונים, באספקטים שונים, בחיים שלנו כרופאים, או ביום יום שלנו כרופאים. ראשית, יכולה לעזור לנו באבחון. הבינה מלאכותית יכולה לקחת תמונות של קרקעית העין, לדוגמה. תמונת בקרקעית העין שלנו אפשר לראות את עצב הראייה ואת כלי הדם ואת הרשתית של המטופל. והקרקעית העין היא כמו איזושהי בבואה למה שקורה בגוף ובמוח בעיקר.
אפשר להגיד שעצב הראייה הוא שלוחה של המוח. ולכן פתולוגיה במוח תבוא לידי ביטוי, או חלק מהפתולוגיות במוח יבואו לידי ביטוי בבדיקת הקרקעית,
נכון,
או בקרקעית עצמה.
נכון, כן. מאוד. נכון מאוד, ולכן מתוך התמונה הזאת אפשר לנתח האם לבן אדם יש איזושהי בעיה מוחית כלשהי, לחץ גבוה בתוך המוח, חלילה גידולים מוחיים. אפשר לזהות האם יש לו סכרת, האם יש לו לחץ דם, האם יש מחלה מעוורת אחרת, כמו ניוון של מרכז הראייה או מחלת גלאוקומה. יש אין סוף סימנים שאפשר לראות בתמונה, לכאורה רק בתמונה האחת הזאת. עכשיו, מעבר לזה, מעבר לתמונה הזאת, יש המון אינפורמציה שנאספת, שאנחנו אוספים כרופאים על המטופלים שלנו, מדי יום, מדי שעה, למעשה. אצלנו בבלינסון, רק כשבדקנו, מצאנו שמיליונים של תמונות נאספו לאורך השנים, מיליונים של סקירות של הרשתית, של עצב הראייה, בדיקות שדות ראייה, צילומי פונדוס, כמו שאמרתי, של קרקעית העין. ובעצם את כל המידע הזה, הבינה המלאכותית יכולה לנתח ולהתריע ולהגיד לנו, רבותיי, יש פה בעיה, שימו לב, יש כאן מצב שעשוי לעבר וכדאי אולי להקדים תרופה למכה.
ורק נגיד שבהרבה מאוד מחלות, הבחנה מוקדמת
היא
מצילת ראייה.
אנחנו תמיד אומרים כרופאים שהרפואה המונעת היא הרפואה המשמעותית ביותר.
נכון. כלומר, להתחיל לטפל עוד לפני שהמחלה נותנת את הסימפטומים או לעקב. איזה אמצעים יש לכם לצלם את העין?
זה...
כן, זאת שאלה לדוקטור אורלי גלאור, שהיא מנהלת שירות ההדמיה של מערך העיניים.
אז אני חושבת שאנחנו באמת נמצאים באיזושהי תקופה שהיא מאוד מרתקת עבורנו גם כרופאים, כי אנחנו בעצם נמצאים בעולם מאוד דיגיטלי וטכנולוגי, והכל מאוד מאוד מתקדם. אני חושבת שהבדיקה שלנו כרופאים היום, היא לגמרי חלקית ללא שימוש באמצעים של הדימות. אנחנו בעצם מצליחים להגיע בצילומים, כמו שנאמר פה, צילומי פונדוס, ללא צורך בהרחבת אישונים, והצילומים בעצם מאפשרים לנו לראות שטחים נרחבים של הרשתית, מה שאנחנו בבדיקה לא מסוגלים לראות. וזה גם הצילומים, צילומי ה-OCT לדוגמה, זה צילומים שאנחנו בעצם מגיעים לרזולוציה של מיקרונים, לראות שכבות ברשתית או בעצב או בקרנית, מה ששוב העין שלנו כרופאים לא מאפשרת לנו לראות. אז היום הבדיקה המלאה היא בעצם כוללת את כל הצילומים האלה. ויש לנו את זה גם בתחום של הרשתית, גם בתחום של הגלאוקומה, שזה בשילוב עם שדות ראייה, ובתחום של כל החישובי עדשה לפני ניתוחי קטרקט.
זה מאוד חשוב, חישובי העדשה, משום שהיום יש כל מיני עדשות, יש עדשות הרגילות הפשוטות לראייה מקרוב או מרחוק, יש לנו את העדשות המולטיפוקליות, יש את העדשות התוריות שהם גם עם צילינדרים ועם כל ה... כל הדברים הנוספים, כלומר, אלה כל החישובים האלה משתמשים ב, או אפשר לייעל אותם עם בינה מלאכותית?
אז באמת האלגוריתמים היום של חישוב ההדשה, הם מסתמכים על כל המדידות של בעצם הפרמטרים של העין, ואנחנו מגיעים למצב בעצם הדיוק של החישוב של כל המודלים האלה, אנחנו מצליחים להגיע לחישובי הדשה שמביאה את המטופלים לראייה האופטימלית. זה ניתוח להסרת משקפיים כמעט.
כן, להחלפת הדשות בדשות יותר טובות. כן. עכשיו, זה יכול לעזור לנו גם מעבר, זה גם יכול לעזור לכם כרופא עיניים, כמנתחי עיניים לניתוח, פרופסור בחר?
בהחלט, כי אני חושבת, אני רואה עתיד לנושא הזה של הבינה המלאכותית, המקום של הבינה המלאכותית להערכתי ישולב גם בהכשרה של דור המנתחים הבא, משום שהמחשב או הבינה המלאכותית תוכל לעזור וליצור אימונים, ולייצר אימונים, ולייצר, נניח, אפילו אם אנחנו רוצים, נכנסים לניתוח שהוא מורכב יותר, אז לאמן את המנתח על התרחיש המורכב שהוא צפוי להגיע אליו מראש. זה צד אחד. הצד השני זה כל הנושא של פיתוחים של רובוטים לניתוחי עיניים. אנחנו יודעים שיש היום מספר חברות שמפתחות רובוטים לניתוחי רשתית, רובוטים לניתוחי קטרקט, ובעצם הרובוט, בשאיפתו להיות רובוט אוטונומי ורובוט שאינו מונחה על ידי המנתח.
בניגוד לדווינצ'י שמשתמשים בו מנתחי הבטן או מנתחי האורולוגים והכירורגים הרגילים.
נכון, הדווינצ'י הוא רובוט שהוא מונחה על ידי מנתח, כלומר המנתח נעזר ברובוט כדי לבצע את הניתוח, אבל הרובוט לא יודע לבצע את הניתוח בצורה עצמאית. היום ברפואת עיניים יש מספר חברות שמנסות לפתח רובוט שיהיה אוטונומי, שהוא יוכל לנתח גם ללא נוכחות של מנתח בחדר, אלא על ידי השגחה של מנתח מרחוק. הרובוט הזה יהיה חייב לקבל אינפורמציה תוך כדי הניתוח, הן ממערכות דימות בתוך הניתוח, כלומר מצלמות שיצלמו וידעו לקרוא את השינויים שקוראים בזמן אמת.
תוך כדי ניתוח.
בתוך הניתוח.
מערכות התראה אולי אפילו בזמן
אמת. כלומר, אם יש דימום פתאום, הם יזהו מיד את הדימום ויטפלו בדימום.
וכדי, בדיוק, וכדי שהרובוט ידע לטפל בעצמו בסיבוך, או גם בתרחיש הרגיל, הוא חייב ללמוד את המנתח, הוא חייב ללמוד הרבה מאוד מנתחים, הוא חייב ללמוד התנהגויות של אלפי, של לפחות אלפי מנתחים, בשביל להיות מסוגל לעשות את זה, וזה, ולשם אנחנו צועדים.
עכשיו, אתם בלינסון גם קשורים לתעשייה הזאת, נכון?
בהחלט, אנחנו בבלינסון לפני כשנתיים מסדנו מעבדה של בינה מלאכותית, מתוך הבנה שאנחנו נמצאים בתוך מהפכה מטורפת בעולם הרפואה, ושאנחנו רוצים להיות חלק מהמהפכה הגדולה הזאת. דוקטור אורלי גלור ביחד עם דוקטור אלון טיוסנו הם המנהלים של המעבדת בינה מלאכותית שלנו, שבעצם מרכזת עשרות פרויקטים היום, פרויקטים מחקריים, ששואלים שאלות מאוד מאוד חשובות בעולם שלנו, ועל חלק מהשאלות כבר אנחנו קיבלנו תשובות, ועל חלקם אנחנו נקבל בעתיד הקרוב. אורלי, אולי תוכלי...
אני חושבת שזה בעצם מגיע מההבנה שאנחנו נמצאים בסביבה של כמויות אדירות של דאטה, דאטה שהוא גם דאטה טבלאי, וגם דאטה חזותי, דאטה של תמונות. וגם הבנו שבעצם אותם מודלים של בינה מלאכותית אולי רואים דברים שאנחנו כקלינאים לא רואים, ואז בעצם שילוב הדברים של הצורך שלנו לתת את המענה אולי הכי טוב בשביל המטופל שיושב עבורנו, ואולי אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו יכולים להתאים לו את הטיפול שהוא מתאים יהודית לו, מה שנקרא רפואה מותאמת אישית. אז משם מגיע בערך הצורך שלנו לשאול את השאלות. אז הגענו בעצם מהצורך הקליני שלנו לשאול שאלות, ואז אנחנו לוקחים את כל השאלה הזאת, מביאים אותה למעבדה של בינה מלאכותית, שאנחנו יושבים ביחד ועושים שיתוף פעולה עם חממת החדשנות של בית החולים, עם דאטה סיינטיסט, שבעצם לוקחים את הדאטה, שואלים את השאלה, בונים מודלים, והתשובה חוזרת אלינו לקליניקה ולחולה.
אומרים תמיד, from code to clinic, אז אצלנו זה from clinic to code and back to clinic.
And back to clinic, וחזרה לקליניקה. כן. זה נורא מעניין, משום שהרבה פעמים שההבדל בין עין של אדם רואה, כלומר עין של רופא, ועין של מחשב, הוא שעין של מחשב יכולה לראות הרבה יותר פרטים מעין של רופא. ולפעמים זה גם תלוי אם הרופא עייף או לא עייף, או כמה בדיקות הוא ראה קודם, או מה התאורה, או מה לא התאורה, או מה הכלים, או מה לא הכלים. מחשב, אני יודע שהיום אנחנו יכולים, אני נותן את זה מכיוון אחר לגמרי, בשדות תעופה, מחשב יכול לראות אלפי, מיליוני אנשים שעוברים ביום בשדה, ולזהות אחד מהם שהוא עם פרופיל קצת חשוד. מה שעין של אדם ודאי לא יכולה לעשות את זה. ויש לנו פה באנלוגיה את מה שאנחנו עושים פה. המחשב קורא את התמונות, רואה כל מיני פרטים שאולי לא התייחסנו להם או לא ייחסנו להם חשיבות בעבר, אבל שהוא רואה את אותו פרט שלא ייחסנו לו חשיבות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והוא בודק מה המחנה המשותף, אז יש לנו את התוצאה שהיא הבחנתית הרבה יותר טובה.
אני מאוד מסכימה עם זה, אני חושבת שאנחנו גם דור הרופאים היום מאוד צריך להבין את זה, ולהבין שיש משהו בבינה המלאכותית ובמודלים, זה לא משהו שצריך לפחד ממנו, זה לא כלי שיחליף אותנו, זה כלי שיהפוך אותנו להיות רופאים טובים יותר.
יותר טובים.
נדע להשתמש בזה נכון, צריך להבין גם מה המשמעות של ה... תשובות שאנחנו מקבלים, אבל אני חושבת שזה רק יהפוך את הרפואה שלנו לטובה יותר.
כי הצד השני למה שאתה הזכרת הרגע, זה גם מחיר הטעות מצד שני, שהוא מחיר מאוד כבד, נכון. אם המחשב הזה טועה, אם האלגוריתם שלו במקרה, הוא בעייתי, והוא פספס משהו. ואז מחיר הטעות יכולה להשפיע על אלפים, לפעמים על מיליונים.
אבל אני חושב, שהאפשרות שהאלגוריתם יטעה, היא הרבה יותר קטנה מהאפשרות שרופא יטעה. אני חושב. כי...
נכון, אבל אם הרופא טעה, אז הוא משפיע על המטופל שיושב מולו, והוא טעה לגביו.
והאחריות של הרופא
נכון,
נכון?
נכון, נכון, נכון.
והאלגוריתם שטעה ישפיע על הרבה מאוד אנשים. ולכן אני חושבת שזה כלי שצריך יהיה למצוא את הדרך להגביל אותו, להיעזר בו, אבל להגביל אותו באיזשהו אופן, צריך יהיה לעשות איזושהי רגולציה, יש גם שאלות אתיות גם. אז מי נושא באחריות?
נכון.
על הטעות של האלגוריתם.
נכון.
זה משהו שהוא...
תמיד בסוף הרופא יהיה אחראי.
כן.
אחת הבעיות ברפואה, וזה גם מה שאני מלמד את הסטודנטים שלי, שאנחנו כרופאים מאבחנים מחלות שאנחנו מכירים. כלומר, אם ישנה מחלה שאני לא מכיר אותה, ואני לא יודע מה הסימפטומים שלה, הסיכוי שאני אבחן אותה הוא קטן. במחשב, אם אני מכניס את כל הנתונים, למחשב יש הרבה יותר אפשרות של הבחנה מבדלת, עם ידע הרבה יותר נרחב, עם מקורות ידע הרבה יותר נרחבים, מאשר לרופא הבודד. ולכן גם הצוות רפואי, יש לו את היתרון של חשיבה קבוצתית, ולא חשיבה אישית. דוקטור גלאור, היום כבר משתמשים בזה באופן מעשי?
זהו, אז כן. כרגע בעצם ברמה העולמית, זה יותר משתמשים בבינה מלאכותית, במכשירים שהם מכשירים stand alone, מכשירים של צילומי קרקעית עין, של צילומי פונדוס, שנמצאים במקומות מרוחקים, והמטרה שלהם בעצם להבחן סכרת, פגיעה של סכרת בעיניים, רטינופתיה סכרתית. אנחנו יודעים שזו מחלה שהיא בעצם המחלה המובילה בעולם לעיוורון, ואבחון בזמן יכול להציל אנשים מעיוורון, וזה בעצם המכשיר הראשון שהוא הוכר ואושר על ידי FDA כמכשיר שהוא stand alone, שהוא עומד לבד ללא מגע יד של רופא, זאת אומרת, באזור.
אפשר לשלוח מכשיר כזה לאפריקה, רק את המכשיר.
הוא בדיוק נמצא שם.
כן, והוא דרך וי-פיי יתקשר לארץ למשל, ויבדק חולה, ואז תגיד, הוא חולה מספר 3412, יש לו רטינופתיה, יש לו מחלת רשתית ממקור סכרתי.
בדיוק.
כן.
המכשיר עצמו יאמר את זה.
כן.
הוא כבר ייתן את ההבחנה.
הוא נותן את ההבחנה, והוא גם...
הוא נותן את ההבחנה.
הוא יציע גם טיפול?
הוא יגיד לך לפנות לרופא בהקדם. או שהוא יכול להגיד גם, היום המכשירים הם לא רק אומרים כן ולא, הם יכולים להגיד לך עד כמה זה בעצם חמור, וכדאי שתיגש לרופא בהקדם, או ש... יש לך פגיעה, אבל זה לא צריך לגשת בהקדם. זה גם...
כלומר, דרגת החומרה של המחלה, כן. יש דוגמאות נוספות?
שוב, כרגע בעצם התחום הכי מתקדם זה הצילומי קרקעית העין, והם קיבלו אישורי FDA בארצות הברית, ראו שכבר ברמת הרפואת קהילה, היום אפשר להגיע בעצם להנגיש את רפואת העיניים ליותר חולים על ידי צילום אוטומטי של מכשירים בעמדות אצל רופאי משפחה. זה שוב ברמת כן. הסקרינינג, בשביל להנגיש להם את הרפואה
שלנו. אבל אין ספק שהצד אחר של זה, זה האפשרות שלנו לתת רפואה מרחוק. זאת אומרת, כל הנושא של מרפאות וירטואליות יתפוס יותר ויותר מקום במקצוע שלנו. אני חושב שגם במקצועות אחרים ברפואה.
נכון.
אתם יודעים, אנחנו תמיד אומרים שהעין זה הראי לנפש, אבל העין הוא גם הראי לגוף. והחל מהתקופה של האיסיים, אני מדבר על האיסיים שחיו במדבר לפני מאות שנים, או כמעט אלפי שנים, דיברו על אירידיאולוגיה. כלומר, לפי האיריס, לפי הקשתית של העין, הם היו מאבחנים מחלות, שבחלקם אגב, בחלקם יש קורלציה עם רפואה, והיו מאבחנים החל מדלקות במפרקים, דרך בעיות מוחיות, אבל אנחנו יודעים היום שהרבה מאוד מחלות יש להם ביטוי בעין. האם יש איזושהי אפשרות לגלות מחלות שלא קשורות לעיניים דרך העין, כמו למשל, הרבה פעמים אנחנו רואים בנוירולוגיה נזק מוחי, יתר לחץ תוך גולגולתי, טרשת נפוצה, שהן לא מחלות עיניים, אלא מחלות שדרך העין אנחנו יכולים להבחן אותן.
אז פחות הקשתית, לפחות
כן, לא, זה, כן. אז זה ההיסטוריה של הרפואה היותר עממית.
שוב, הקרקעית העין, אנחנו רואים, זה בעצם המקום היחיד בגוף שאנחנו יכולים לראות כלי דם פנימה. מקום היחיד בגוף.
כן.
וכלי דם, יש פה בעצם את כל האלמנט של המחלות הקרדיו-וסקולריות, בין אם זה סיכון לשבץ, ובין אם זה לחץ דם. היום הפלט של האלגוריתמים האלה יכול לתת ממש מדדים מדויקים של המטופל ברגע שהוא בוצע הצילום, יכולים לתת מדד של לחץ דם. האם המטופל מעשן או לא? מה הסיכוי שלו לקבל אירוע מוחי או אירוע לבבי? ומעבר לזה גם מחלות כמו אלצהיימר, הוא יודע לנבא. אנחנו אפילו לא כל כך בטוחים על מה האלגוריתם מסתכל. זה לאו דווקא כלי דם, יכול להיות שיש עוד דברים שאנחנו רואים, אבל, או הסיכוי לחלות בפרקינסון, זאת אומרת, זה דברים שקיימים, חלקם מחקריים, אבל...
כלומר, הוא יכול לנבא גם מחלות ניווניות של המוח, שבאות לידי ביטוי אחרי הרבה מאוד שנים. הוא יכול לנבא אותם קודם, וזה חשוב, משום שבחלק מה... לפחות במחלות הנוירולוגיות, אבל גם במחלות אחרות, כפי שאמרנו קודם, טיפול מוקדם או אבחון מוקדם, וטיפול מוקדם או טיפול מונע יכול למנוע את המחלה. אמנם דיברנו כבר על זה בין המילים, אבל האם אתם חושבים שבעתיד הבינה המלאכותית תחליף את הרופא בקליניקה?
אז לי אין ספק שלא. אני חושבת שהבינה המלאכותית תהיה אמצעי וכלי עזר לרופא בקליניקה. אני חושבת שהרופאים שנעזרים בבינה מלאכותית יחליפו את אלה שלא, או שמסרבים להשתמש בכלי החשוב המשמעותי הזה, אבל אני לא רואה עדיין את הימים שבהם המחשב יחליף את הרופא.
אני גם חושב אותו דבר, ואני חושב שרופא שלא ישתמש בבינה מלאכותית יהיה פשוט רופא פחות טוב, עם פחות ידע ופחות אינפורמציה. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור אורית בחר, מנהלת מערך העיניים בבתי החולים בלינסון השרון ושניידר. תודה רבה לדוקטור אורי גלאור, מנהלת שירות ההדמיה במערך העיניים בבתי החולים בלינסון השרון ושניידר. תודה רבה לעמותת לראות לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל, שנשיא העמותה הוא פרופסור מרדכי שני, והמנהלת הגברת נדין הולנדר. ושוב, תודה לכם, ושנמשיך להתקדם. תודה.
תודה רבה.
ותודה למיכל קדוש ודנה ביטון שעשו איתי את הפודקאסט.
מקדימים רפואה בהגשת פרופסור רפי קרסו.